עם כל מה שלמדנו עד עכשיו, אפשר לסכם אולי בצורה קצת אחרת. אפשר להגיד את זה. למדנו על התפילה. וראינו על התפילה כמה דברים, צריך למצוא את ה... דיברנו על זה, בכל תורה ולכתי מהר"ן, צריך למצוא את הנקודה שממנה נובעים כל הפרטים. אז עד עכשיו דיברנו על עמידה מול השם. חוויית הנוכחות, זה הלוז של התפילה. כל היתר יוצא מזה, או שזה איך לסלק את הדברים שמפריעים לזה לקרוא או משהו כזה. אבל בעמידה מול השם יכול להיות כמה אפשרויות. גם כשאנחנו עומדים אדם מול בן אדם, אז חז"ל אמרו, בתפילה יראה אדם את עצמו עומד כעומד לפני המלך. עמידה לפני המלך זה יראה. זה בדרך כלל. ושם חז"ל לא דיברו דווקא על שחרית, הם דיברו גם על מנחה ועל ערבית. והתפילה זה תפילת עמידה. תפילת עמידה היא קרא יראה, גם הצורה איך שאנחנו עומדים בתפילת עמידה, עומדים ישר ולא זזים, זה מין עמידת דום כזאת בעצם. זה יראה. אבל כל סדר התפילה, כאן הוא מדבר, הוא לא מדבר דווקא על תפילת עמידה, על הקטע שנקרא תפילה בחז"ל. כל סדר התפילה, וכל פעם שיהודי מתפלל, גם תפילה אישית, וכל סדר התפילה, מברכות השחר עד עלינו לשבח, והתפילות של שבת, תפילות של החגים, אמירת תהילים, כל מה שנקרא תפילה, זה גם כן עמידה מול השם, אבל שמה עיקר הנקודה זה לא העמידה מול השם עם יראה, אלא החיבור. כי אנחנו רואים בסדר של התפילה, כשחז"ל סידרו לנו את התפילה, הם מדברים, יש שם יותר פסוקים ויותר קטעים שגורמים לאדם להתלהב מאשר פסוקים וקטעים שגורמים לאדם להיות ירא. זאת אומרת, או לומר תודה, או להתלהב, או להיות מוקסם, כמו שאומרים. ופחות קטעים שגורמים לו להיות ירא. ובתוך זה יש גם כל מיני בקשות, למשל בברכות קריאת שמע. אפשר לקחת את הברכה הראשונה של קריאת שמע לפונים באימה ואומרים ביראה ולראות בזה את כל את כל העניין. אפשר גם לראות את הרעש הגדול ואת ההתלהבות ואת הנעימה ואת השפה ברורה. יש שם כל מיני דברים. בסוף מגיע הקטע שבו אנחנו כן פונים ומבקשים, אומרים להשם אתה, והוא מתחיל עם אהבה, אהבת עולם אהבתנו. הוא מסיים עם אהבה. ואחר כך בקריאת שמע, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך. ולא מוזכר שכר ועונש בקטע השני של קריאת שמע. איך כתוב שם, אם שמעו, תשמעו, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. גם בקטע של השכר ועונש, הנקודה זה... לאהבה את השם אלוקיך. זאת אומרת שבגדול העניין של התפילה הוא יותר קשור למידת האהבה מאשר למידת היראה. זאת אומרת, מצד אחד זה עמידה פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, שזה בוודאי מטיל יראה גדולה לכל הדעות, אבל מצד שני העבודה של התפילה זה שהיהודי גם ירגיש שעומד פנים אל פנים מול השם, ושאף על פי כן שהוא יאהב אותו. בדרך כלל אנחנו אוהבים את השם כשאנחנו לא מרגישים אותו, אנחנו מתגעגעים אליו. וכשאנחנו מרגישים את הנוכחות שלו, זה עושה לנו מין רתיעה לאחור. וואי, השמיים ושמי השמיים לא חלקלוך, ואף כי הבית הזה, איפה? המקום שאתה עומד עליו, עמד קודש הוא. אנחנו כאילו בנפש, אנחנו פוסעים כמה פסיעות אחורנים. ככל שאנחנו קולטים יותר איפה אנחנו נמצאים. אבל העבודה של התפילה, תפילה זה חיבור. נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, התופל כלי חרס, יש להתפתל, זה להתחבר. זה בעצם המהות של התפילה. וזה קשור עם מה שהוא מדבר, שעיקר הנשק של משיח יהיה תפילה. כי באמת מה שיתגלה בזמן משיח, יהיה גילוי אלוקות כזה, שמצד אחד יהיה אימה גדולה, אבל עיקר היראה מה שכתוב, זה כתוב בישעיהו על אומות העולם. ובאו בסעיפי סלעים, בנקרות צורים, בסעיפי סלעים מפחד השם ומהדר גאונו, וביום ההוא ישליך איש את אלילי כספו ואלילי זהבו לחפרפרות ולהטליפים. והתחבאו ומרוב בושה, כתוב וחפרה לבנה ובושה החמה, למה נתתי שיעבדו אותי? כאילו, כל הדברים שמסתירים על הקדוש ברוך הוא, שעכשיו אנחנו הולכים אחריהם, יגרמו לנו להתבייש. זה הקטע של היראה. אבל האמת שהגילוי אלוקות עצמו, לא ההפתעה כשזה מגיע בבת אחת פתאום, כאילו קורה שינוי והשינוי מפחיד. הגילוי אלוקות עצמו זה מגנט, זה מושך אותנו. כשנשמה מרגישה גילוי אלוקות, אז זה מה שאנחנו אומרים בתהילים, אליך השם נפשי אשא. אנחנו מתגעגעים, להפך, ככל שיש יותר גילוי, אנחנו מתגעגעים יותר. כניצוץ הנמשך אל האבוקה, כמו נר השם נשמת אדם. הטבע של האש לעלות למעלה. זה הנקודה של כל התורה, אפשר לראות את זה ככה. לחפש גילוי אלוקות, לקבל אותו, ומצד אחד לעמוד פנים אל פנים, זה חיבור של יראה ואהבה ביחד. ומצד שני, לא להישאר במידה של היראה, אלא גם בה, אבל איך אפשר להגיע לזה? היראה היא כל כך גדולה, איך אפשר? הנקודה של להגיע לאהבה בהקשר הזה, זה כשמבטרים על הפרטיות. אם אני לא חושב על עצמי כל כך, ולא אכפת לי בדיוק מה עובר עליי, שזה נכון לרגעים מסוימים, אי אפשר לחיות ככה, ואז אני יכול לעמוד מול משהו שהוא מדהים והוא גדול והוא ענק, במקום שזה יפחיד אותי אני אגיד איזה יופי. כל מה שאני מרגיש את עצמי, כמה אני קטן מול הדבר הגדול הזה, אז זה מקווץ אותי. ויש את זה, דיברנו על תנאי הנפש להשגת החסידות, איך שהוא נותן לבן אדם שיסתכל ממעוף הציפור על עצמו, איך שהוא עומד בתוך כל הנבראים של כדור הארץ. כולם כאילו מדמיין מגרש ריק, ועומדים שם כל הנבראים, כולם, מכל, ממש הכל, 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 וגם הוא עומד שם. מיליונים בני אדם, מיליארדים, וחיות, וצמחים, וגם הוא עומד שם, והוא רואה ממעוף הציפור, הוא רואה כמה הוא עין ואפס, כמה הוא אחד חלקי לא יודע מה. ואז הוא אומר, זה יכול לגרום בן אדם דיכאון, הוא רואה שהוא אבק, שהוא כלום, הוא לא שווה כלום. מצד שני, זה יכול גם לגרום קריאת התפעלות של וואי איזה יופי. אני חלק מהדבר הענק הזה לא ידעתי. זה קורה לפעמים שבן אדם, כאילו, הוא לא יודע כמה חברים יש לו, פתאום כולם מגיעים. כולם נקבצו, באו לך. אלה מפה ואלה משם. ואז תלוי מי הבן אדם. אם הוא כמו החכם של הסיפורי מעשיות, אומרים לו לבוא לעיר המלוכה, אז הוא אומר, שם יש הרבה חכמים. אז אני אתגמד, אני אהפוך להיות אחד מאלף. אז לא כדאי לו. אבל אם הוא תם, אז להפך, יש שם הרבה חכמים, אז העניין של החוכמה הוא יותר גדול. כן? העניין נעשה, אפילו אם אני לא זכיתי, מישהו אחר זכה. שבן אדם רואה, זה גם אפשר לראות את זה במידות של בן אדם לחברו. יש לפעמים בן אדם רואה שאחר מצליח יותר ממנו. בעניינים ברוחניות, בעבודת השם, וזה, הוא מתחיל לקנות בו. לפעמים אפילו מתחיל לשנוא אותו. ויש בן אדם שהוא שמח, הוא אומר, אני לא זכיתי, מישהו אחר זכה. ואיזה יופי זה. או שהוא מגיע לאיזה מקום שהוא אף פעם לא ראה דבר כזה, הוא רואה איך עובדים שם את השם, וזה כאילו, וואי, אז יש, תמיד יש, היצר הרע יכול לקפוץ ולהתאמץ בשביל לבטל את זה. להסביר לכולם כמה זה לא שווה כלום. תחזור לכאן. טוב ככה? בטוח. יש מישהו אחריך שסובל מזה. אז זה הנקודה, הנקודה כאן, ובשביל זה הוא מדבר כל כך הרבה בתורה הזאת, על צדקה ועל משפט, על כל אותם דברים שלא נותנים לאגו להתפשט יותר מדי ולחסות את כל האישיות, את כל ההכרה ואת הכל. כל הדברים האלה הם חשובים לקראת התפילה, בשביל זה צריך לתת צדקה לפני התפילה. כי כשמגיעים לתפילה מעמדה כזאת של אני פחות חשוב, אני חלק מהגדול, והכסף הזה צריך להיות עכשיו פה, כי פה הוא חסר. לא משנה מה יהיה איתי, אז בתפילה, ככל שרואים את השם יותר גדול, יותר מתלהבים ויותר מתפעלים ויותר שמחים. ואם אני מגיע מהמקום של הפרטיות שלי, של ה... כאילו אני ככה, אז אם אני פוגש דבר גדול, אז אני נכנס לסטרץ' ול... מקבץ אותי, אני לא יכול לזרום עם זה. אז זה לא בדיוק העניין של התפילה. העניין של התפילה זה יראה עם מוכין לגדלות, לא יראה כזאת של קיבוץ. אז זהו, רק רציתי להוסיף עוד נקודה על כל מה שדיברנו בפעמים הקודמות, כי על זה לא דיברנו. עכשיו אולי לפי זה נבין את ההמשך. זהו שאמר רבא בר בר חנה. אתה רוצה לדעת איפה זה בספר? זה סוף של תורה ב' הקטעים האחרונים יש שם הגעה בצד עם העתקה של לשון הגמרא אז אפשר לפי זה למצוא את זה מהר כתוב הגמרא ככה אמר רבא בר בר חנה זימנא חדא וקזלינן בספינתא פעם היינו מהלכים בספינה וחזינא נהו קברא דיאטוה לחלתא אגבה וקד חאג מהילווי סברינן יבש טהור. ראינו דג גדול שלא ידענו שזה דג, הוא שכב בלי לזוז, ועל גביו היה סחף, היה חול. והחול היה מונח שם כל כך הרבה זמן שהתחילו לצמוח שם הסבים. כל כך הרבה זמן הוא שכב ככה בלי להיכנס חזרה למים. וחשבנו שזה יבשה, סברינן יבש טהור. וסלקינן, חשבנו שזה אי, כל כך גדול זה היה. עלינו, ואפיננו בשלינן הגבה. לקחנו כמה עצים והדלקנו, ובישלנו ואפינו על הדבר הזה. אבל הוא התחיל להרגיש שחם לו. כד חם גבה הייתה פיך, הוא הלך להתקרר בים. והיא לאו, אבא מקרבינן, היא לאו דאבא מקרבה לספינתא ותבינן. אם לא היינו קרובים לספינה, היינו טובים. זה הסיפור כמו שהוא כתוב. אז רבנו מסביר, הוא מביא גם את הרשב"ם, הוא אומר, דיאת וחלת אגבה שהיה חול נקבץ על גבו, וקדח הסבים על החול, וסברינן יבשת היא, יהיה הים היא. חשבנו שזה היא. טוב, מה הפירוש, מה רבא בר בר חנה מספר לנו? אומר רבנו, זה שאמר רבא בר בר חנה, חזינן להי קברה וכולו, כי בגלותנו כביכול, הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים, כמו שכתוב, הסתרת פניך. מה זה פניך? יש פה נקודותיים, אבל זה צריך למחוק אותם. הסתרת פניך שבחינות רחמים, את זה הקדוש ברוך הוא הסתיר, הוא מסתיר את הרחמים, הוא פנה עורף שהוא בחינות דין, בחינת דין. כשמישהו מפנה לנו עורף, מה פירוש המילולי של להפנות עורף? שהפנים שאתה תראה בי זה העורף שלי. תמיד מה שאני רואה זה הפנים. זה החזית, זה הפנים.
מה שלפניי.
מה כן?
לפניי.
כן, מה שלפניי זה העורף שלך. כי אתה פנית העורף. אנחנו לא שמים לב שזה הפירוש. אנחנו רואים כשמישהו פונה עורף, אנחנו רואים שהוא מסתובב והולך. אבל המשמעות היא שהוא מראה לנו את העורף. הוא עדיין מראה לנו את עצמו. קודם הוא הראה לנו את הפנים, עכשיו הוא מראה לנו את העורף. זה לא אמור להיות דווקא עם סיבוב פיזי של 180 מעלות. זה יכול להיות שני אנשים מדברים, פתאום הבן אדם שמדבר איתי, פתאום הוא מתחיל להרגיש שעד עכשיו הייתי אליו עם הפנים, פתאום אני אליו עם העורף. זה מאוד קשה להרגיש את זה. לא תמיד אנחנו מרגישים, יש לנו נס שאנחנו לא כל כך, הקליטה שלנו היא לא כל כך עדינה, אבל אם אנחנו נרגיש את זה, אנחנו נתבייש טוב טוב. אפילו בגובה העיניים עם אח, כמו שאומרים, לא עם... כל שכן בקל וחומר, כשאנחנו מנסים להתמסר לקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים ממנו איזה סימן, כמו שאומרים, ואנחנו רק רואים כל הזמן את העורף. מה רואים? רואים את מידת הדין. ומי שרגיש, הוא סובל. וכל תפילותינו ובקשתנו על זה שפנה עורף אלינו, בעצם כל התפילות הן תפילה אחת. אנחנו רוצים לראות את הפנים שלך. זה יכול להתלבש בהשם מתיר אסורים, או בהשם רופא חולים, או בכל מיני צורות אחרות, בשבחים ובבקשות, אבל הנקודה היא, רצוננו לראות את מלכנו. זה כתוב, בני ישראל אמרו זה לפני מתן תורה. שיחזור את פניו, זה כמו להחזיר את פניו, כמו שכתוב, פנה אליי. אנחנו אומרים, פנה אליי וחונני כי יחיד ואני אני. פנה אליי וחונני, תנאו זכה לעבדיך והושיע לבין עמתיך. אבל הנקודה זה פנה אליי.
איך אמר ליבי בקשו פניי?
עוד פעם?
איך אמר ליבי בקשו פניי?
לך אמר ליבי בקשו פניי. שם כתוב שהמשמעות היא, בשליחותך אמר לליבי, אז הלב שלי אומר לבקש את הפנים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שלח אותנו שנבקש את הפנים שלו. אז זאת אומרת, שזה שהוא מפנה אלינו את העורף, זה כדי לגרום לנו, איפה הוא אומר לנו לבקש את הפנים? על ידי זה שהוא פונה עורף, בזה הוא אומר לנו, זה כמו ש... מי ימצא אותי? עם ילדים משחקים משחקים כאלה. יש סיפור על רבו ממז'יבוז. ידוע הסיפור. הוא נכנס נכד הביתה, בוכה. מה קרה? שיחקנו מחבואים, ואני הייתי העומד, והילדים כולם ברחו, והשאירו אותי לעמוד שם. כאילו, לא ספרו אותו. מצאו את כולם, הלכו. אז רב ברוך שמע את התלונה של הילד, הוא התחיל לפקוט. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני מתחבק כדי שימצאו אותי. ולא מוצאים אותי, ולא מחפשים אותי. אבל צריך הבנה להבין שזה שהוא מפנה אלינו את העורף, זה בעצם כדי שנחפש, כדי שנחפש אותו. צריך את ההבנה הזאת. את ההבנה הזאת רבנו נותן לנו כאן. כמו שכתוב פנה אליי, או כמו שכתוב יאר השם פניו. וכשאנו רואים אורך הגלות, ובאופן כללי הגלות זה בדיוק הגלות זה בדיוק הנקודה הזאת של הסתרת פנים. בדיוק. כשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנו צועקים אליו ואינם נושאים, ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם, שכל התפילות הם לריק. כל כך הרבה מבקשים פנה אליי, פנה אליי, והכל נשאר אותו דבר. אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם ומקימים אותם, כמו שכתוב, ויקום משה את המשכן. בעריכות יותר זה כתוב בריש פי בית, בתורה של הנקודות הטובות. כתוב שכמו ש... הרי התפילה היא היום במקום הקורבנות. ושם הרבן אומר שהתפילה היא לא רק במקום הקורבנות, התפילה היא גם במקום לבנות משכן שאפשר להקריב בו קורבנות. את המשכן הקים משה רבנו, אף אחד לא יכל לחבר את כל, את כל החלקים של המשכן, וכל זמן שהחלקים של המשכן לא היו מחוברים, לא שרתה בו השכינה. זה כמו מצווה שנעשית שלא כתיקונה. אם נגיד כל חלקי המצווה עוד לא אורגנו יחד, אם אין לי את כל ארבעת המינים בלולב, אז זה עדיין לא מצווה, זה עדיין לא שלושת רבי מצווה, וכיוצא בזה. אותו דבר במשכן, כל זמן שזה לא היה הכל יחד, זה לא היה משכן, והשכינה לא שרתה בו. מי יכל לחבר את כל החלקים יחד? דווקא משה רבנו. אז הוא מסביר שם, יש איזה בלקוטי הלכות בהתחלה, יש איזה עריכות שלמה. זאת אומרת, בעצם כל מה שבני ישראל הביאו למשכן, אחד הביא זהב, אחד הביא כסף. למה אחד הביא זהב, אחד הביא כסף? יכול להיות שאחד הביא כסף ששווה יותר מהזהב, כי הוא הביא יותר. אז למה זה הביא את זה וזה הביא את זה? שכל אחד הביא את עצמו. יש אחד שהוא זהב, אז הוא הביא זהב. אחד שהוא כסף, הוא הביא כסף. זהב וכסף זה גבורה וחסד. אחד הביא אורות עיזים, אחד הביא, לא יודע, קרשים. כל אחד הביא את הנקודה שלו. זה היה מה שקרה שם. רק איך כל אחד ידע, זה העיר עליהם מן הערה כזאת, כל אחד הרגיש מה שהוא צריך להביא. משה רבנו לקח, הוא בנה, הוא ראה את כל זה, מכל היהודים האלה הוא עשה משכן. כי בעצם ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. בתוך כל אחד ואחד מישראל יש השראת השכינה, כל אחד 10 כוחות הנפש זה מניין, ו10 יהודים ביחד זה כבר 100, ו100 יהודים זה כבר 1,000, וכל שלמות כזאת זה כמו שמצרפים הרבה אותיות ועושים מהם מילה, היא מקבלת משמעות. יש שם מצב, הרבה מילים נהיה מזה משפט, הרבה משפטים נהיה סיפור. אז כשאנחנו כולנו יחד, קודש בריך הוא לא שריה באתר פגים, ואכן אבינו כולנו כאחד באור פניך, כשאנחנו כולנו כאחד, אז אנחנו מקבלים אור פנים. וזה בעצם היה אמור להיות ככה לפני חטא העגל. אחרי חטא העגל, אז הנשמות נפגמו, אז היה צריך ללקט את הנקודות הטובות שיש בכל אחד, שהנקודה הטובה הזאת לא נפגמה, ממנה לבנות את המשכן. אבל המשכן כבר היה אמור להיות משכן גשמי במקום מסוים, הוא עדיין נדד בבית מסעות, אחר כך הוא היה צריך להיות בירושלים, או בשילו, בנוב, בירושלים, הוא היה צריך להיות במקום מסוים, ודרך השראת השכינה במקום הזה, השכינה יכלה לשרות בכל ישראל. לפני זה, זה היה אמור להיות ישירות בכל ישראל. אחרי זה, זה היה צריך להיות ככה, לעתיד לבוא זה יחזור להיות מלוך על הארץ כבודו, כפשוטו. אבל כל פנים, כדי שבמשכן הזה יוכל להיות השראת השכינה, היה צריך להיות שהמשכן ייבנה עם הנקודות הטובות של כל בני ישראל. מי יכול לראות קודם כל את הנקודות הטובות? מי הוא זה שיכול בכלל לזהות שאם יהודי הביא קרש, זה נקודה טובה בנפש שנקראת קרש? מה בדיוק הנקודה הטובה הזאת? תחשבו לבד, אפשר להסביר הרבה דברים. אני לא ראיתי על זה כלום, אז אני לא יודע להגיד, אבל קרש זה משהו, קרש כזה, קרש של המשכן, זה משהו שאפשר להישען עליו. ואחד מביא את העיריות, ועל העיריות כן כתוב דברים, אבל לא משנה עכשיו, אחד הביא את הכרסים, את אבב החיבור. זה משהו עצום. אם בן אדם מתנדב להיות קרס, כן? אף אחד לא הביא סכין. זה ברור, אף אחד לא הביא חרב. כל העניין הזה זה להביא ולעשות ביחד משהו אחד ענק. ומשה רבנו היחיד, כי הוא היה כלול מכולם, הוא היה היחיד שיכל להסתכל על כל זה ולראות איך כל זה חלקים של דבר אחד שלם. לכן גם בגשמיות, הקדוש ברוך הוא בחר בו שזה יעבור דרכו. השם אמר לו, תעשה כאילו אתה מרים, וזה יזדקף מאליו. אבל זה היה צריך להיות משה, הוא לא אמר לאהרון לעשות את זה, ולא ליהושע ולא לאף אחד אחר. כי באותו דור משה היה הנשמה הכללית, הוא היה הצדיק הדור, והוא יכל לראות, הוא יכל לראות את השלמות, הוא יכל לראות את הטוב שיש בכל אחד, ואיך הטוב שבכולם ביחד זה נשמה אחת גדולה. וזה מביא את השראת השכינה. היום שאין לנו את זה, יש לנו, אבל את הנקודות הטובות שלנו יש לנו, ואת הצדיק יש לנו. עכשיו, השאלה זה רק אם התפילות שלנו מבטאות את הנקודה הטובה שלנו. אם אנחנו מצליחים למצוא את הנקודה הטובה, הנקודה הטובה זה אהבה וחיבור שלנו. עם זה אפשר לאהוב את השם. כל זמן שבן אדם לא מוצא את הנקודה הטובה שלו, אז הוא רק ירא כל הזמן. יכול להיות שיש לו רעת שמיים אפילו ברמות גבוהות, אבל אהבה אין שם הרבה. רק כשהוא מוצא את הנקודה הטובה בתוכו, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוכו. הנקודה הטובה האמיתית זה השם יתברך. זה נקודת החיבור, החלק אלו קם ממעל. זה הנקודה הטובה האמיתית. אם כל יהודי...
מה שאמרת על לופה זה פרדשת?
כן, 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 כן. שם דיברנו על השלילה. שאף לא סתום. צריך שאף לא יהיה סתום. אבל הנקודה האמיתית, זה היש האמיתי. זה להתבטל כמו ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, לבטל את הקוצים, כמו שאומרים. לא את הנפרדות, לא את הפרטיות, אבל את החוסר יכולת, כאילו, את כולם אני מקבל, אבל המויש הזה הוא בלתי אפשרי לחלוטין. מכירים את התחושה הזאת? יש לנו את זה הרבה, דיברנו על זה פעם, למדנו על זה. ושם זה עיקר התיקון. עיקר התיקון... כן.
אבל לפני כן דיברת על זה שאם רואים מישהו שמאוד מוצלח בעבודת השם, אז זה ביחס לסנוע אותו.
לא, זה לא, לא לסנוע אותו.
לא, עבודה לא לסנוע. לפעמים העבודה היא כאילו, שכאילו להגיש שיש לי ערך לידו.
נכון, אבל זה היינו אח. זה בדיוק אותו דבר, זה מגיע מאותו מקום. כל זמן שלא ביטלתי את האגו, אז או שאני אשנא אותו, או שאני אכנס לדיכאון. זה ברור. אז זה מגיע מאותה... זה אותה גברת בשינוי אדרת. זה אותו דבר, בדיוק. זה ממש אותו דבר. אני קיים, ואני צריך להיות חשוב. אם אתה יותר חשוב ממני, אז מה שווה כל העבודה שלי? אבל אם אני חלק מפאזל, אז אתה הקרן ואני חלק מהזנב, מה אכפת לי? אבל בלעדיי הפאזל לא שווה כמו בלעדיך. ואני לא מתפעל מהחלק שלי, אני מתפעל מהפאזל. זה הסתכלות שונה, זה עבודה לא פשוטה. זה קל נורא, אתה יודע, לדבר על זה. לשבת באיזה מלה ומלכה ולספר סיפורים כאלה. אבל לעשות את זה באמת, ברגע שזה מגיע, זה ממש קשה.
אבל באמת הערך של הצדיקים מול הקדוש ברוך הוא זה באמת על פשוטי העם חשובים לו.
לא ניכר שואה מפני דל, לגבי הקדוש ברוך הוא בעצמו כולם שווים. זה האמת, לא שייך אחרת, זה לא יכול להיות אחרת. לא רק שזה לא אחרת, זה לא יכול להיות אחרת.
אבל ביחס לחשיבות בעם ישראל, מצד הפאזל, יש חלקים יותר?
יש שתי בחינות בזה, אתה שואל שאלות טובות, מה אני אגיד לך? יש הסתכלות על תפקידים ויש הסתכלות על ערך. אם אתה מסתכל על תפקידים, אז מצד אחד כולם שווים אפילו לגבי אדם קדמון, לא רק לגבי הקדוש ברוך הוא. כי אם מישהו לא עושה את התפקיד שלו, כל המערכת מקלקלת. נכון? אבל בערך יש לכל אחד ערך יותר גדול. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, אז זה בדיוק להפך. בערך יש לכולם את אותו ערך. אבל בתפקיד, אם מישהו עושה את התפקיד שלו, למרות שהתפקיד שלו הוא קטן, אבל אם הוא עושה אותו, אז הוא קרוב להשם עד הסוף. ואם הוא לא עושה את התפקיד שלו, אז הוא נפרד עד הסוף. זה ברור. אבל בערך כולם שווים. אבוי לנו אם היינו עובדים אלוקים כזה, שיש למישהו יותר קרבה אליו בערך משל למישהו אחר. אנחנו אומרים, אין ארוך לך. לאף אחד אין ערך. כי אחרת הוא מוגבל, הוא לא אינסופי, כן.
אז אני לא כל כך יודעת לתרגם את זה. אתה אמרת שהיום,
כן.
בתפילה בעצם אני צריכה...
אני הפסקתי באמצע, לא גמרתי.
אוקיי.
היום אנחנו, יכול להיות שאני הקרש, ואת הקרס, ועוד מישהו אחר העירייה, כל אחד, כולנו... והצדיק עושה מכולנו משכן. רק איפה שזה מתבטא מצידנו, זה בתפילות שלנו. איפה אנחנו מבטאים את הנקודה הטובה שלנו? בתפילה שבאה ממקום אוהב. לא בתפילה שבאה רק ממקום מקובץ. זה ברור?
מה זה מקום?
מקום אוהב... אהבה, גם תפילה, תפילה זה קשר, דיברנו, תפילה זה כמו נפתולי אלוקים. תפילה זה קשר, ותפילה זה... קשר זה שזה קשור משל... תחשבי על גשר. גשר שמחובר רק מצד אחד. הוא גשר? לא. קשר שמחובר רק מצד אחד הוא לא קשר. אהבה שהיא מופנית רק מצד אחד, זה לא אהבה. יהודי שאוהב את השם הוא יהודי שמרגיש, לא יודע, הוא מרגיש שהשם אוהב אותו. זה ברור? אם התפילה באה ממקום שאנחנו מרגישים שהשם אוהב אותנו, התפילה הזאת מבטאת את המקום הכי עמוק שיש בנשמה, את הנקודה הטובה. אבל לכל אחד יש את הניואנס הפרטי שלו, מהחיבור של כולם ביחד יש השראת השכינה. אבל הכלל שכולל את כולם יחד, זה צריך להיות נקודת מבט אחת שיכולה לראות איך כל הדברים השונים והמשונים האלה, שיש להם מכנה משותף שכולם אוהבים וכולם נאהבים, אבל הם כולם כל כך שונים, אפשר להסתכל רק על הסגנונות של התפילה שלנו ולראות איך שזה... כל מיני... ממש, לא יודעים איך זה אותו דבר. והצדיק רואה איך שכל זה, זה... איך אומרים? יצירה מוזיקלית אחת גדולה. זה המשכן, בתוך זה שורה השכינה. עכשיו, הכל זה בשביל לספר את, את הסיפור של הדג הזה, עוד לא הגענו אליו. כן.
אז הנקודה הטובה זה נקודת מהות ולא נקודת בחירה.
זה, כן, הנקודה הטובה שגורמת לנקודות הטובות שבבחירה היא נקודת מהות. רבי נתן אומר, לא רבי נתן, בעצם רבנו אומר, שאי אפשר שלא עשה טוב מימיו. יבוא איזה מישהו, יגיד, מאיפה אתה יודע? אתה יודע, אתה מכיר את ההיסטוריה שלו, אולי באמת את האחד הזה לא עשה טוב מי אמר. זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי בפנים יש נקודה טובה של מהות. הנקודה הטובה הזאת של המהות היא גורמת, היא חייבת לבוא לידי ביטוי. אז חייב להיות שהוא פעם עשה טוב. אז יש באמת נקודות טובות שהן רק בחירה, הן רק מעשים או מחשבות. אבל הנקודה הטובה האמיתית זה המהות היהודית. החלק אלוקה.
שהיא בעצם
ניתנה לי, ניתנה לנו, ולכן היא הנקודה הטובה האמיתית, כי אין בה פניות, כי היא ניתנה, כי אני לא יצרתי אותה. כל דבר שאני יוצר, יכול להיות שאני יוצר עם כוונה לא תאורה, אבל דבר שאני קיבלתי, אין בזה נגיעת יד אדם. זה כאילו הטבע היהודי עצמו.
היא גם שווה אצל כולנו, לא?
גם?
היא שווה
אצל כולם, אבל היא מתבטאת לא רק דרך מעשים אחרים, היא מתבטאת גם דרך זרימה נפשית אחרת. גם האהבה שכולם אוהבים את השם, בכל נפש היא נראית אחרת. לאהבה יש 1,000 צורות ביטוי. ולראות איך שכל זה, זה איברים של אותו משכן, צריך באמת להיות איזה מישהו שהוא, קודם כל שהוא לעצמו הוא לגמרי... גם בפריפריה שלו הוא לעצמו, לא חשוב לעצמו שום דבר, ואז שום דבר לא מסתיר לו את המבט. ואז יכול להיות שכל אחד מאיתנו יש לו, ככה שהסבירו לנו תמיד שכל המעלות שכתוב בספרים על צדיקים, זה בעצם לא מדברים על צדיקים, מדברים על כל אחד. רק הצדיק מגלה את זה, וכל אחד מחכה, אולי פעם זה יתגלה. אז איך הצדיק מגלה את זה? הצדיק מגלה את זה על ידי זה שהוא... מוריד את כל הדברים שיש לנו מסביב לנקודה הטובה. לנו יש המון, המון עננים מסביב. והצדיק שמוריד את הכל, ועיקר הנקודה אצל הצדיק זה מסירות נפש שיש לו. מסירות נפש, לא מסירות נפש לעלות על המוקד. מסירות נפש לדבר עם ילד קטן. ובזמן הזה הוא יכול להספיק מי יודע מה. זה כאילו לשיא, אנחנו מה שמשה ואהרון אמרו, זה נותן את, כאילו את ההסתכלות מבפנים לראות איך שהכל דבר אחד. ואז גם אפשר גם לסדר את זה נכון. יכול להיות שאפשר להרכיב את המשכן בכל מיני צורות. זה ניחוש מה שאני אומר עכשיו. אני לא ראיתי זה כתוב באף מקום. משכן פיזי, ודאי שאפשר לשים, נגיד, את המחיצה בין הקודש לבין קודש הקודשים, במקום לחלק את זה שליש קודש קודשים ושני שליש קודש, היכל, אפשר גם לעשות הפוך, להשאיר רק שליש להיכל ושני שליש קודש קודשים. עם אותם חומרים, נכון? אפשר גם לסדר את העיריות בסדר שונה. אפשר לעשות יש שם המון אפשרויות. גם משכן רוחני, אני מתאר לעצמי, שאפשר לסדר אותו, הסדר זה אומר מה הנקודה המרכזית, מה מסתובב במעגל ראשון קרוב, מה יותר רחוק, על מה צריך לוותר לפעמים. יש כל מיני, לסדר את הסדר הזה הנכון, זה כמו לחבר מוזיקה. מה השיא של הניגון, מה רק מתלווה, מה... ואת זה צריך מישהו שרואה נכון את הכל. זה לא לכל בן אדם פרטי יש את זה. לכל בן אדם פרטי יש את זה בתוך הבלגנים שיש לו בתוך הנפש. כי כל זה יש גם במיקרו, יש את כל ה... זה מה שדיברנו קודם, שעשר כוחות הנפש זה מניין, זה קהילה. אז יש לכל אחד את הכוח למצוא את זה בתוך עצמו. לצדיק יש כוח לראות את זה בכלל.
אז כדי לבטל את האגו, העניין שלי זה לבחור לראות את הנקודה הטובה.
כן, אבל הוא מדבר עוד לפני זה. כן. קודם כל להאמין בזה, לפני שרואים. להאמין שיש נקודה כזו. אבל לפני זה הוא גם אמר, הוא גם נתן כמה תרגילים. אסור להגיד שזה תרגילים, כי זה מצוות. לתת צדקה, לעשות חשבון נפש. יש גם כלים... קוגניטיביים, הכרתיים לדברים האלה. אבל העיקר זה האמונה שבפנים מתחבא משהו טוב. אין, אפשר להכחיש את זה. עכשיו יש כאן עוד נקודה. הנקודה היא שעם ישראל זה יחידה אורגנית אחת. זה ברור? אנחנו גוף אחד גדול. אנחנו לא הרבה גופים... בזה אנחנו יותר קרובים במשכן, היות שזה לא, אחרי ככלות הכל, את המשכן עשו מדומם, מצומח שנחרט, כן? לא צמחו שם ענפים חדשים על הקרשים, נכון? אז המשכן זה כמו פאזל. לקחו דברים וחיברו אותם, ותראו איזה יופי זה יצא. אבל אנחנו, בני ישראל, כל היהודים בעולם וכל היהודים בכל הדורות, אז זה כמו משהו, כמו עץ אחד חי, או כמו יצור חי אחד חי, שיש לו את אותו מחזור דם שעובר בכולו. זה הרבה יותר עמוק. אז כנראה שגם במשכן זה היה ככה. רק העין הגשמית רואה את הגשמיות. העין הגשמית גם יכולה לא לייחס אחדות לגוף חי. יש כל מיני ש... הם יודעים לטפל ברשתית של העין. וזה כל המומחיות שלהם. והם לא רואים בכלל קשר בין זה למוח וללב ולכל... כן, אז גם אפשר להסתכל על גוף חי כאילו שנחלק למחלקות ולקצוות. אבל זה לא נכון להסתכל ככה. אנחנו צריכים לראות את הנקודה. והראש זה הצדיק. שזה רבי, זה ראשי תיבות, ראש בני ישראל. הראש זה הצדיק, ולכל איבר יש את הראש שלו. יש, כמו שנגיד, במוח, המוח זה כמו החוכמה, בחוכמה יש 10 ספירות. אז יש גם את המלכות שבמוח, אז בשביל זה יש לנו, במוח יש לנו מרכז מוטורי. יש לנו פה, במוח האחורי, יש לנו משהו שאחראי על האינסטינקטים ועל ה... ועל כל מיני דברים שאנחנו הופכים אותם בצורה מלאכותית לאינסטינקטים. כמו נהיגה, כמו השתמשות בנשק. אם מישהו יחפש את הנצרה באמצע המלחמה, אוי ואבוי לא. יש דברים שהם הם, הם מגיעים מהחוכמה, אבל הם המלכות של החוכמה. יש להפך, יש ליבי רעה הרבה חוכמה. עכשיו אנחנו כבר מדברים על הלב. הלב זה זער אנפין, זה המידות. אבל יש לו שם, יש בינה, בינה ליבה. יש שם חוכמה. אותו דבר הידיים. הרגליים, אחד שלומד לרקוד, אז הרגליים שלו התלמדו משהו. זה לקח זמן, לכן ללכת לא לוקח זמן, אבל ללמוד לרקוד לוקח זמן, כי הרגל צריכה להתלמד. אותו דבר היד צריכה להתלמד. יש דברים שצריך להתלמד לעשות אותם. זה החוכמה של היד. כמו שיש את הרגל של הראש, יש את הראש של הרגל. זאת אומרת, יש את המלכות בחוכמה, ויש גם חוכמה במלכות. אז אצל, בעצם אצל כל יהודי פרטי, יכול להיות שאנחנו, זה כתוב בפסוק, 600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. אז אנחנו כמו רגליים, אבל יש לכל אחד את האנוכי. דרך האנוכי של כל אחד הוא יכול להתחבר לאנוכי האמיתי. עכשיו, במבט הזה שכל עם ישראל זה גוף אחד גדול, אז החוכמה זה הצדיק, הנביא, הצדיק, לא יודע איך לקרוא לזה, בכל דור קראו לזה בשם אחר, אבל זה תמיד, זה הראש, ואנחנו כמו כל האיברים, וגם בכל הדורות, אז הדורות הראשונים יותר, הם יותר קרובים לראש, ואנחנו העקביים. אבל גם בעקביים יש את החוכמה של העקביים. צריך לזכור את זה. זה לא שאנחנו רק רגליים וכאילו, מה רוצים מאיתנו? אנחנו ציפורניים. אז מה רוצים מציפורן? כאילו, מה אפשר כבר לדרוש מציפורן? אז זה לא נכון. זה ציפורן חכמה, יש לה גם מוח. אפשר לדרוש ממנה.
עם העורף.
עם העורף, תכף נראה, עוד מעט נגיע. אנחנו נכנסים למשהו ארוך, סוגיה ארוכה, הוא נותן את הפתיח בהתחלה, ויכול להיות שבועות שלוש שבועות נפגוש את זה חזרה. יש הרבה נשימה ארוכה. אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הצדיק שבכל דור הוא עדיין לא הראש האמיתי. הראש האמיתי זה כמו משיח, זה צדיק שהוא צדיק של כל הדורות יחד, הראש של כל הדורות יחד. אבל בכל אופן, כל דור, יש דור שהוא ראש, יש דור שהוא לב, יש דור שהוא רגליים, ציפורניים. בכל דור יש איזה ראש, יחסי. אז הצדיקים שבכל דור ודור הם מעלים אותם ומקימים אותם. כמו שכתוב, ויקום משה את המשכן. אז בכל דור יש משה שמקים את המשכן של אותו דור, ומכל המשכנות של כל הדורות נהיה משכן אחד גדול. אז ממילא המשכן עוד לא נהיה המשכן הגדול, ואז במשכן הגדול הזה שורה השכינה. אז זה עוד לא הגיע. אנחנו אומרים פנה אליי, כי אנחנו רוצים לראות את המשכן שהוא למעלה מהזמן, שהוא של כל הדורות יחד. אבל את המשכן של הדור שלנו אנחנו יכולים לראות, וגם זה איזשהו גילוי אלוקות. זה לא הסתרה גמורה. זאת אומרת, אם אף יהודי לא היה עובד את השם בדור הזה, אז היה חושך גמור. גם בתודעה של כל אחד ואחד. אבל כשיש כמה עובדי השם אמיתיים, אז זה כבר חושך הוא לא... באולם גדול, אם יש כמה נרות... איך הם שרים בחנוכה? נרותיי הזהירים, הקטנטנים, אני כבר לא זוכר. אז זה כבר... החושך הוא כבר לא כזה נורא. ומעלים כל שיפה ושיפה לדוכתי, כל איבר ואיבר, שיפה זה איבר, הם שמים אותו במקום, ובמקום הוא יכול להתחבר. אם הוא לא במקום, הוא לא יכול להתחבר. ובונים קומתה של השכינה מעט מעט. למה זה מעט מעט? כי כל משכן של כל דור זה רק חלק מהמשכן הכללי של כל הדור. עד שישתלם שיעור קומתה. זאת אומרת, מה זה קומתה? זה של הכלים שלה. אז יבוא משיח. דה משה, בהקדמת הזוהר כתוב פעם אחת ביטוי כזה. משה דה משיח. כך כתוב שם. משה זה משיח. פעם אחרת כתוב משה משיח, בלי המילה זה. כאילו זה מקף באמצע, ככה. וישלים אותה ויקים אותה בשלמות. עכשיו יש עוד נקודה כאן, זה צריך להבין, כשאנחנו עומדים מתחת לחופה, אומרים, הרי את מקודשת לי כדת משה, כדת משה וישראל. ומה זה הדבר הזה? אי אפשר להגיד כדת אלוקי ישראל? מה זה כדת משה? אז חז"ל אמרו שכל המקדש, הדתא דרבנן מקדש. זה בעצם, זה תנאי בקידושים. אני מקדש כמו שמשה רצה שאני אקדש. ואם יש בקידושין האלה משהו שמשה לא היה רוצה אותו, אז אפשר בשעת הדחק, אחרי הרבה זמן, להתיר את הקידושין האלה רטרואקטיבית גם בלי גט. להפקיע את הקידושין, אפילו אחרי עשרות שנים. למה? כי היה תנאי בקידושין. בעצם כל מי שמקדש היום מקדש עם תנאי. והתנאי, בדרך כלל לומדים בתנאי, כי בדרך כלל זה קידושים כשרים. אבל אם מישהו מקדש וזה לא... זה כאילו... אני לא זוכר כרגע את הדוגמה, ברח לי הדוגמה מהראש, אבל לא משנה. אבל כל פנים, מה רואים מזה? רואים כשאומרים, מזכירים את משה ואת ישראל, לא אומרים במפורש את המילה תנאי. אומרים, הרי את מקודשת כדת משה וישראל. כאילו זה רק תיאור. לפי התחביר, זה תיאור. תיאור מצב. איך אני מקדש? כמו שיהודים מקדשים. אבל בעצם, מבחינה משפטית, הכנסתי תנאי. אותו דבר, כשיהודי מכוון בתפילתו להתקשר לצדיק, יש כאן איזה, זה לא בדיוק תנאי. קשה להגיד את המילה תנאי, כי זה לא הסכם, אין כאן, זה לא סיטואציה כזאת שעושים תנאים. יש כאן נקודה אחרת, יש כאן, אני מתפלל על דעת הצדיק. רבי שמשון מקינון היה מבעלי התוספות. הוא כתב, אני מתפלל לדעת זה התינוק. הוא לא סבל את הכוונות של המכוונים, של המקובלים, של הזה. אז הוא אמר, אני מתפלל, אני מאמין באלוקים של התינוק. אז הוא אמר, על דעת זה התינוק. התווכחו איתו לפה ולשם, לא משנה עכשיו, לא ניכנס לזה, זו עוד סוגיה. אבל על כל פנים, רבי צדוק, מתלהב מאוד מהדיבור של רבי שמשון מקינון. מי שלא ראה את זה, פעם למדנו את זה, למדנו פעם ספר הזיכרונות, מי שזוכר. אז רבי צדוק מאוד לקח את זה חזק, כאילו... העיקר להתפלל כמו ילד קטן. רבנו גם מדבר על זה. התפלל, רבנו היה חולה, אז הוא ביקש מהנכד שלו, היה לו נכד שקראו לו ישרולי, היה שם הבעל שם טוב. אמר לו, ישרולי, תתפלל שהסבא יהיה בריא. אז אמר לו, תביא לי את השעון שלך. אז רבנו צחק, הוא אמר, הוא אדמור, הוא לוקח פדיונות. אז הוא לקח את השעון, ואחר כך הוא הסתובב בחדר, הוא אמר, ריבונו של עולם, תעשה שהסבא יהיה בריא. היו שם עוד אנשים בחדר, אז רבנו אמר להם, אתם רואים, ככה צריך להתפלל. זה תפילה. כמו תינוק, כמו ילד. נקרא על דעת. עכשיו, המושג להתפלל... בהתקשרות לצדיק זה להתפלל על דעת הצדיק. היות שבן אדם הרי לא תמיד מתפלל כמו תינוק, ובדרך כלל אנחנו לא מתפללים כמו תינוק, אנחנו, עם כל החוכמות שלנו, יש לנו הרבה טענות, יש לנו הרבה כעסים תעבור כיסא אחד קדימה, זה יהיה לך, ישתור לך את כל הבעיות. קו לך היד אחר כך. יש לנו הרבה בלגנים בראש. אבל הצדיק, הוא מצד אחד הוא לא תינוק, הוא בן אדם מבוגר, והוא יכול להכיל אותנו עם כל השיגונות שלנו, עם כל הבלגנים שלנו, ואף על פי כן, הוא חלק ונקי כמו התינוק. להתפלל על דעת הצדיק, זה לבוא עם כל הבלגנים, עם הכל, לעמוד לפני השם באותו ניקיון כמו התינוק. זאת אומרת, זה כן לכוון את כל הכוונות, זה לחבר את רבי שמשון מקינון עם אלה שחלקו עליו. וזה, אנחנו לא תמיד במוחין כאלה, אבל אנחנו משתדלים, זאת אומרת, השאיפה שלנו זה שנגיע לנקודה כזאת. אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל השליח ציבור שלנו עושה את זה. לפחות בחרנו חזן טוב. השליח ציבור זה הצדיק. ואז ההסתכלות שזה כמו כל עם ישראל, זה קהילה אחת ענקית שמתפללת בתוך איזה בית כנסת, והחזן זה הצדיק, והוא יש לו את הנקודה הזאת. הוא יש לו את הפשיטות ואת התמימות ואת הניקיון של התינוק. ואנחנו מתפללים איתו, הוא מוציא אותנו ידי חובה. רבנו מסביר שם בריש פי בית השליח ציבור מוציא את הציבור, מוציא את הציבור מידי חובה, הוא מסביר שהוא מוציא אותנו מכף חובה לכף זכות. כף חובה זה כל ה... וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. אז כתוב שם ברש"י שיראו לו איך שבני דן מעבידים שם את פסל מיכה. כף חובה זה המקום של האגו, המקום של ה... של ה... של הפסל, של לשים ממוצע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, של היעדר החיבור. עבודה זרה זה, זה גשר שבור, כן? ולהוציא אותנו מכף חובה ולהביא אותנו לכף זכות. הזכות זה הזכות, הבהירות, הזכוכית, זה מלשון זכות. דבר שקוף, להיות שקוף, חזרה. עכשיו, מה זה עם הדג? מה זה? איך זה קשור? תראה, עשינו, הגענו מהר. כן. זהו פירוש חזינה להי כעברה, הוא בחינת צדיק הדור. הנקרא דג. איפה זה כתוב? אין מעורה אור ערך דג וזור ויקרא. יש עוד כמה מקומות. הצדיק נקרא דג, דיברנו על זה כמה פעמים, למדנו על זה. מי שזוכר, מי שלא זוכר.
בתורת את זין.
כן, נכון, נכון, תראוסיה. נכון, נכון. הצדיק נקרא דג. הדג הוא בלוע בתוך המקור שממנו הוא נברא. מזכיר לכם משהו? הדג נברא מהמים, ישרצו המים נפש חיה, וכל ימי חייו הוא חי בתוך המים. והנבראים של היבשה, כתוב גם כן, תוצא הארץ, אבל הם חיים מחוץ למים, מחוץ לאדמה. בתוך האדמה הם לא יכולים לחיות. זאת אומרת, יש נבראים כאלה שהם חיים עם תודעה שהם כבר נפרדים. הם מודים שהמקור זה הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו כבר מחוץ לו. הצדיקים נקראים דגים כי הם כביכול עדיין כלולים בו. זאת אומרת, הם מרגישים את הנוכחות שלו, ואיך שהם, בוא נגיד, הם רק אופציה. הם קיימים כאופציה. הקדוש ברוך הוא דרכם יכול לעשות כך וכך דברים. כמובן, מצד שני יש להם גם בחירה. הבחירה היא שהם יכולים לרדת מזה. הבחירה אצל הצדיק, שאם הוא רוצה, הוא יכול להפסיק להיות צדיק. מצד שני יש לו גם בחירה לא לצאת בקלות הנפש. הוא יכול להתלהב כל כך, ואז הוא יצא מהגוף לפני הזמן, וזה עבירה. אז גם שם יש לו בחירה. אבל לכל פנים, הצדיק נמצא בתודעה כמו הדג במים. הוא בתוך הקדושה כמו דג במים. שם הביטוי הזה, להיות כמו דג במים. אנחנו כמו דג במים רק בתוך התאוות שלנו. כשמגיע לכל היתר, אז אנחנו כאילו, אנחנו כמו יצורים ביבשה. אנחנו... גם אנשים גדולים... נפתלי איילה שלוחה, נחש עלי אורח, יש שם כל מיני גור אריה, מה עוד, יש שם כל מיני דימויים. אף אחד, ידגו לרוב בקרב הארץ, זה כתוב על, יברך את הנערים, על מנשה ואפרים, בזכות אבא שלהם, שהוא יוסף, ויוסף נקרא יוסף הצדיק. שם יש את הדימוי של הדג. בכל היתר יש תמיד כל מיני דימויים, בתנ"ך, בכל מקום. דימויים של חיות, של צמחים, של... נדיר מאוד שמוצאים... מה?
אז כתוב, ידגו לרוב בקרב הארץ, נכון. בקרב המים.
זהו, שצדיק הנשמה שלו יורדת לעולם הזה, אז הוא דג שמסתובב ביבשה. זה לשון של הזוהר, נו נימה דאזלין ביבשתה.
כן, זה
המצוא.
הפך ים ליבשה.
הפך לים ליבשה. אבל הם הופכים את
הים,
הם הופכים את היבשה לים.
שהתכונות של הים כן. יהיו גם ביבשה.
גם ביבשה. וממילא, אז גם אנשים שהם שייכים ליבשה יכולים לעמוד מולה.
כתוב בזהר, מול הסבא.
כן, נכון, נכון. נכון. חשבתי על זה. לא רציתי להגיד את זה. אריכות שלמה, פה, המראה מקומות פה זה לא זה, זה הרב מצ'רין. עכשיו, מה קורה, איזה חול יש לצדיק על הגב? הצדיק הוא דג, מבחינת משה משיח. דרך אגב, גם אצל הצדיק, אנחנו צריכים לגמור כבר. גם אצל הצדיק יש את שני האפשרויות האלה. הצדיק יכול להסתתר ויכול להתגלות. נכון? היו צדיקים נסתרים שהכריחו אותם להתגלות. היו כאלה שהצליחו להמשיך להסתתר. אז טוב, נראה את זה פעם הבאה. בלי נדר. כדאי, לא, אין אפשרות להתחיל את זה עכשיו, את הקטע הזה. טוב. אפשר כבר להגיד כתיבה וחתימה טובה.